כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 19 ביולי 2020 והיום בעולם.
The coronavirus outbreak continues to spread as the number of cases breaks daily records.
שיעורי התחלואה והתמותה ממשיכים לעלות בקצב מסחרר, כמעט 14 מיליון וחצי מקרים מאומתים מאז תחילת המגפה, יותר מ-604 אלף מתים, יותר מ-5 מיליון נדבקים פעילים מאומתים כרגע ברחבי העולם. מאז תחילת החודש שעבר נרשמה עלייה דרמטית במקרים המאומתים, מ-100 אלף ביום ל-250 אלף ביום. ברזיל ממשיכה להוביל בשיעור התמותה היומי, אתמול נמנו שם 1,100 מתים ו-33,000 מקרים חדשים, חדשות רעות שהן גם קצת חדשות טובות. בשבועיים האחרונים נכנסה ברזיל לסוג של קיפאון, שאחריו מקווים המומחים עשויה להגיע ירידה. דוקטור מייק ריין מארגון הבריאות העולמי ממליץ לברזילאים לא להיכנס לשעננות.
There is absolutely no guarantee that that will go down by itself. We've seen this in other countries. There is a plateau. There is an opportunity here now for Brazil to push the disease down, to suppress the transmission of the virus, to take control.
אין שום ערבויות שהמספרים ירדו מעצמם, ראינו את זה במדינות אחרות, יש מישור בעקומה ויש לברזיל הזדמנות לדחוק את העקומה, לדכא את ההדבקה, להשתלט על המצב.
In Houston, Texas, the largest medical center in the world is already overwhelmed, now at 104% ICU capacity. And stunning news a few hours away.
בארצות הברית לעומת זאת ממש אי אפשר לדבר על התמתנות. אתמול התגלו שם פי 4 חולים ליום בהשוואה לתחילת חודש יוני. התמותה אומנם לא חזרה למספרים של סי המשבר, אבל יש בהחלט סימנים רעים שכך יקרה בקרוב, שכן רק מקצת המדינות מכילות סגרים יעילים. בארצות הברית לא מדברים על גל שני, אלא על נדידת הגל הראשון מניו יורק לקליפורניה, פלורידה ואריזונה. בתי החולים משדרים סימני מצוקה וגוברים הדיווחים על מחסור בציוד רפואי ותרופות. שירותי הבריאות של ספרד מדווחים על יותר מ-150 התפרצויות מקומיות. לב המשבר בקטלוניה, 4 מיליון תושבי ברסלונה מצאו עצמם בסוף השבוע בסגר מלא. בגלזגו שבסקוטלנד גוברים הדיווחים על התפרצות משמעותית. ביממה האחרונה מתו ברחבי בריטניה 40 בני אדם מקוביד-19. באיראן מפרסם הנשיא רוהני אתמול נתון מבהיל, אף שמניין הנדבקים הרשמי הוא רק 250,000, רוהני מודה שהתחלואה בפועל גבוהה הרבה יותר.
תחמין מעברינה, כתוקנון 25 מיליון איראני באין וירוס מובטלה שודן.
אנחנו מעריכים שעד כה 25 מיליון איראנים נדבקו בווירוס הזה, מהם מתו 14,000 בני אדם. אנחנו חוששים שעוד בין 30 ל-35 מיליון ידבקו. הסגר ישוב לרחובות טהרן בשבוע הקרוב, בניסיון למנוע עוד גל של תמותה המונית. וגם... מסע ליערות הגשם של פפואה ניוגיני, ערן יוגב על החיים בבידוד מתוך בחירה.
בגלל המצב והשמיים הסגורים, אז אני לא יצאתי כבר קרוב ל4 חודשים.
וואו.
הפיצוי כאן הוא באמת איכות החיים, השקט, השלווה, הנוף המדהים, האנשים סביבי, ובאמת ההיכרות התרבותית של, באמת, של החיים כאן, שמבחינתי זה נכס עצום וחוויה בלתי רגילה שיקח אותה איתי כשיעזוב פה.
השעה הבינלאומית שעורכת עם אורטל, מפיקה סמדרת על עובד באולפן ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם ושלום לטכנאי שלנו אריאל מור. עוד שבוע נפתח ועוד דיווח על פיצוץ במתקן איראני. הפעם זה קורה בתחנת כוח. אנחנו אומרים שלום לכתבת חדשות החוץ מאיה רחלין. שלום מאיה.
שלום ערן.
את עם הפרטים על המקרה המוזר הזה, עוד מקרה מוזר באיראן.
ממש ככה, בשעות האחרונות מדווחים כלי תקשורת באיראן על פיצוץ בתחנת כוח במחוז איספהאן, שנמצא במרכז הרפובליקה האסלאמית. לפי העדכונים שאנחנו מקבלים עד כה, אין נפגעים ולא ברור עדיין מה מידת הנזק הפיזי שנגרם למפעל הזה. מנכ"ל חברת הכוח מספר לסוכנות הידיעות האיראנית אירנה, שהסיבה לפיצוץ היא כנראה בעיה באחד השנאים שנמצאים בתחנת הכוח, והעבודה של התחנה הופסקה לכשעתיים, ועכשיו גם מתחדשת. כאמור, איראן, הנסיבות של האירוע הזה עוד נחקרות, אבל כבר חודש שאיראן מתמודדת עם פיצוצים ותקלות ממתקנים אזרחיים וממשלתיים על בסיס שבועי, אם לא נגיד אפילו יומי. המקרה, כמובן, החמור ביותר הוא במפעל הגרעין בנתנז, פעולה שעל פי מקורות זרים מיוחסת לישראל, ולפי הדיווחים גרמה לתוכנית הגרעין האיראני נזק חסר תקדים ועקבה אותה לפחות בכשנתיים.
וזאת אולי הבעיה הקטנה של איראן, כי הבעיה הגדולה היא הקורונה. אתמול שמענו את הנשיא רוחני מדבר על מספרים גבוהים, גבוהים מאוד של תחלואה ותמותה על פי הסקרים הסרולוגיים, כך ש... גרעין אולי קצת הולך לצד.
כן, תראה, אני חושבת שלאזרחים באיראן בסוף פחות משנה מה קורה עם תוכנית הגרעין ויותר מה קורה עם ארוחת הצהריים או ארוחת הבוקר שלהם. משבר הקורונה נעשה שם חמור יותר ויותר, ועכשיו באמת רוחני מדבר על מספר נדבקים גדול בהרבה, וכמובן שזה גורר גם משבר כלכלי מאוד חמור למדינה שגם ככה נמצאת בבעיות מאוד רציניות מבחינת הכלכלה, וזה גם מציס עוד סיבה אחת שמציסה את הרחובות שם.
מאיה רכלין, תודה.
תודה.
בארצות הברית הלך לעולמו בגיל 80 ג'ון לואיס, חבר קונגרס ממנהיגי המאבק למען זכויות האזרח בארצות הברית. לואיס נולד באלבמה למשפחה של צאצאי עבדים, פעל יחד עם מרטין לותר קינג, הוא כיהן בקונגרס במשך כשלושה עשורים. אנחנו אומרים שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
שלום ערן.
עבדה לתנועה לזכויות האזרח בעיצומו של מאבק שמוכיח בעצם שמעט מדי השתנה מאז שנות ה-60 באמריקה.
כן, או לפחות מאבק שמוכיח שדרכו של ג'ון לואיס לא הסתיימה, ושלמרות כל מה שהוא עבר עדיין המטרה הסופית של שוויון באמת אמיתי ומלא למיעוטים בארצות הברית, בעיקר לאפריקנים אמריקנים, עדיין לא הגיע. ג'ון לואיס בעצם בסיפור חייו, הוא סיפור חייה של התנועה הזאת ושל המאבק הזה, החל מילדותו, כמו שציינת, למשפחה של צאצאי עבדים בדרום, העובדה שהוא הצליח ללכת ללמוד בקולג' ונהפך פעיל משלב מאוד מוקדם בחייו, בעצם בכל התחנות שעיצבו את פני המאבק הזה, רוחבי החירות שיצאו למדינות הדרום, הוא היה שם לצידו של מרטין לותר קינג בנאום המפורסם על מדרגות אנדרטת לינקולן בוושינגטון, הוא היה זה שצעד בגשר בסלמה וחטף מכות רצח מהשוטרים, אפילו שבר את גולגולתו באותו מאבק למען זכויות, שוויון זכויות הצבעה לאוכלוסייה האפריקנית-אמריקנית. בעצם בגופו ובדרכו הוא חווה את המאבק הזה וסימל אותו, וגם כמובן בשנותיו בקונגרס, שנותיו הרבות בקונגרס אחר כך, היו שכינו אותו המצפון של הקונגרס בגלל ההיסטוריה שלו, בגלל הרקע שלו, וגם בגלל המשך המאבק שלו למען שוויון זכויות, וכמובן גם אנחנו רואים את זה אפילו בימים האלה, כאשר הוא הספיק לראות בחייו את ההתעוררות מחדש של תנועת Black Lives Matter, ובאמת ההופעה הפומבית האחרונה שלו בציבור הייתה כאשר הוא צעד לצידה של ראשת עיריית וושינגטון במרכז העיר סמוך לבית הלבן, במקום שבו סורטטו המילים Black Lives Matter על הכביש בדרך לבית הלבן. אני נשמע קטע מרעיון ישן עם ג'ון לואיס, שהוא מספר על הרקע שלו ועל איך הוא הגיע לחיים האלה, חיים של מאבק למען שוויון זכויות.
My mother would always say, boy, don't get in trouble. When I saw those signs that said white, colored, and I would say, why? And she would say again, don't get in trouble. You would be beaten. You would go to jail. You may not live. But the words of Dr. King and the action of Rosa Parks inspired me to get in trouble. Good trouble. Necessary trouble.
אין מנוס מצרות, הוא אומר.
כן, צרות טובות, אלה הן צרות טובות, הוא אומר, על הצרות שהוא נכנס בהם, אמא שלו הזהירה אותו שהוא יקבל מכות, שיפגעו בו, שיהיה לו קשה, אבל כשהוא ראה את המאבק של מרטין לותר קינג ורוזה פארקס, הוא החליט בכל זאת להיכנס לעצרות הטובות האלה, כן, ובאמת בגופו שלו הוא ספג כל כך הרבה מכות ומעצרים בגלל המאבק הזה, ואולי בכך סימל את העובדה שאפשר גם להגיע להישגים. רבים מההישגים האלה מיוחסים גם לו, בעיקר ההישג של מחוק זכויות ההצבעה שהיה במוקד המאבק שלו בשנות ה-60, ובאמת שינה את האופי שבו לאפריקנים אמריקנים יש גישה ויכולת להשפיע על המערכת הפוליטית.
מכאן למצב הקורונה בארצות הברית, כמעט 143,000 מתים, 813 מהם ביממה האחרונה. אם בחודש האחרון המגמה הייתה ירידה בתמותה בניו יורק ועלייה בתחלואה במקומות אחרים, כמו פלורידה, קליפורניה, אריזונה, עכשיו אנחנו גם עדים לעלייה בתמותה.
כן, בהחלט. והמספרים האלה, הממוצע השבועי הזה של יותר מ-60,000 מקרים ביום, שנטו לעתים גם בבית הלבן, גם במקומות אחרים, להתייחס למספר הזה קצת בביטול, לומר כן, אנחנו פשוט עושים יותר בדיקות, יש הרבה מקרי הדבקה, אבל רובם המכריע הם מקרים קלים, לא, העלייה במספר מקרי המוות והתחלואה, שמגיעה כצפוי כמה שבועות אחרי שאנחנו רואים את התחלת העלייה במספר המקרים, העלייה הזאת מוכיחה שבאמת המצב חזר להיות קשה כבעבר, ואולי אפילו יותר, ועם העלייה הזאת במקרה התמותה והתחלואה, אנחנו גם רואים את התופעות שמתלוות לכך, את העובדה שבדרום פלורידה מדווחים על בתי חולים שהגיעו לתפוסה במחלקות הטיפול הנמרץ של יותר מ-100%. אנחנו רואים שוב את אותו אולי סמל של המשבר הזה, המסעיות הקירור הניידות לגופות שמובאות לבתי חולים, גם בטקסס, גם בפלורידה, גם באריזונה, כדי להתמודד עם העומס הזה, ועדיין אמריקה לא באמת התוותה את דרכה הקדימה, כולל באמירתו של הנשיא מסוף השבוע, שהוא אינו תומך בחיוב של הציבור לעטות מסכות, לא שבטוח שיש לו את הסמכות הזאת, גם אם הוא היה מעוניין בכך, אבל הוא נגד זה, וגם בעובדה שהתגובה להתפרצות, אפילו בשלב הזה, שבו ברור שיש כאן גל שני מאוד משמעותי, התגובה הזאת היא מאוד מגוונת בין התייחסות מאוד רצינית במקומות מסוימים, לבין יחס די מזלזל במחלה, אפילו בשלב הזה, בעיקר במדינת פלורידה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
ושלום לדוקטור נחמן שי.
שלום, שלום אירן.
חבר כנסת לשעבר, פרופסור אורח באוניברסיטת דיוק שבצפון קרוליינה, מטעם המכון ללימודי ישראל. אתה יודע, אנחנו נמצאים 4 חודשים לבחירות בארצות הברית, אבל איך אפשר לדבר על בחירות כשמגפה משתוללת ברחבי המדינה וברחבי העולם? מצד שני, אם אתה דונלד טראמפ, אתה כנראה יכול להתעלם מהמגפה, שאולי עד הבחירות תקטול 250,000 אמריקנים למרבה הצער, ובכל זאת כשמביטים למשל בחשבון הטוויטר של הנשיא טראמפ בימים האחרונים אין שם שום זכר למחלה. מה זה? זה ניתוק? זה ניסיון להסיט את דעת הקהל לכיוונים אחרים?
כן, זאת האסטרטגיה הבחירות החדשה שהוא בחר בה. האמת היא שהיו שני שלבים. היה השלב הראשון שבה הוא נכנס לנושא במלוא ההתלהבות, כדרכו בהתלהבות יתרה, וערב ערב, במשך שעה, לפעמים שעה וחצי, הוא עמד מול התקשורת האמריקאית בבית הלבן, דבר שהוא באופן עקרוני שונה לעשות, כי הוא רב עם כל אחד ואחד מהם, והסביר בפירוט מה נעשה ואיך נעשה וכן הלאה. אבל לאט לאט בורותו פלטה לעין, עד שהוא עשה ממש טעויות מטופשות, ולכן אני מניח שגם הוא הרגיש כך, אבל גם בעצת יועציו, הוא משך את ידיו למעשה מהטיפול בקורונה, הוא העביר את זה לסגנו, למייק פנס, שעמד בראש צוות המשימה המיוחד מלכתחילה, ולמעשה היום הוא כבר לא עוסק בכך, הוא העביר בפועל את הנושא הזה באופן מעשי לטיפולם של המושלים, והמושלים יש להם הסמכות לכך, בהתחלה הוא גם התווכח איתם, האם זו סמכות שלו או שלהם, אתה זוכר בוודאי מה, את השיח שהיה בינו לבין מושל מדינת ניו יורק קומו, וקומו אמר פה אין מלכים ואין נסיכים, פה יש סמכויות מוגדרות, אז עכשיו הוא אומר, טוב, תעשו מה שאתם מבינים, כשהוא עצמו מפעיל לחצים, כמו למשל במדינה שאני עוד עדיין בזמן הזה, עוד כרגע נמצא באטלנטה, הבריין קאמפ המושל הוא רפובליקאי, והוא פועל ברוחו ובהשפעתו של הנשיא. ראש העירייה פה, למשל, רוצה להטיל לחובה להטות מסכות, אז הוא אמר שהוא יתבע אותה למשפט, את עיריית אטלנטה, כי הוא חושב שלא צריך להטיל את החובה הזאת וכדומה. כלומר, המושלים הרפובליקאים הולכים בדרכו, הזכרת את קליפורניה, הזכרת את פלורידה, ששוברת את כל השיאים, שם יש מושל רפובליקאי, לא עשו שום דבר. אבל
השאלה עד כמה אפשר להילחם במחלה הזאת עם גבולות פתוחים בארצות הברית, כשבעצם הפצוע הזה מדמם גם מהידיים וגם מהרגליים, ואף אחד לא מסתכל עליו באופן מערכתי.
אי אפשר, ברור, אי אפשר, אבל יש פה עובדות. החביב הקהל האמריקאי הוא הדוקטור אנטוני פאוצ'י, בן ה-79, איש נחמד, סבא טוב, שעמד והוביל את המאבק הזה, היה בו את כל הנתונים לעשות עבודה הסברתית טובה, אבל הוא שרף אותו. בעת האחרונה, כשפאוצ'י ממשיך בדרכו ונאמן למקצוע, כי הוא רופא והוא מבין במגפות, התחיל לבית הלבן לצאת במערכה נגדו ולהאשים אותו שהוא מכשיל את הממשל. והאיש באמת רוצה רק את טובתו של העם האמריקאי, ומאמין שאם אנשים יעשו את המינימום, שאולי המקסימום ברגע הזה, מסכות, מרחק, לא להסתובב יותר מדי וכדומה, אז הדברים יסתדרו.
אז בוא נדבר באמת על אסטרטגיה של הסברה, כיוון שיש לך לא מעט ניסיון בעניין הזה, כולם זוכרים את התפקיד שמילאת במהלך מלחמת המפרץ. לו אתה מייעץ לממשלת ארצות הברית, או לצורך העניין לממשלת ישראל, כיצד להתמודד עם המשבר הזה, מה היית מייעץ?
טוב, הטעויות היו ברורות מהרגע הראשון. אתה יודע, אפשר להעביר ידע, ניסיון, מדור לדור, אבל אי אפשר לקחת מאנשים כנראה את הזכות לעשות את הטעויות, או את הטעות שלהם. וכנראה אי אפשר, זה משהו אנושי. עד שאתה לא טועה, אתה כנראה לא מבין שטעית. ואצלנו כמובן טעו באופן ברור ביותר, בזה שפיזרו וביזרו את הנושא הזה בין כל כך הרבה גורמים, ולא הבינו שאם לא ירכזו את זה תחת יד אחת, ואם לא יהיה גורם אחד שיעשה את הדברים, ויוביל ויתכלל, כן, יש מילה כזאת, את כל השחקנים בזירה הזאת, אז יהיה ברדק. וזה מה שיש עכשיו. יש ברדק, והבעיה היא שהברדק הזה הוא לא רק ברדק ברמה התיאורטית, הוא ברדק ברמה המעשית, ויש לו תוצאות איומות. הוא מתבטא בסופו של דבר במותם של אנשים. ישראל לא יודעת לעבוד תחת מנהיגות אחת. כל שר, כל מנכ״ל, כל בעל תפקיד ובעל בית, כל אחד יודע מה הוא...
אפשר בכלל לעבוד תחת מנהיגות אחת כשאנחנו חיים במציאות שבה יש שני ראשי ממשלה, 36 שרים ועוד כמה סגני שרים, גם על זה יש ויכוח על המספר, זה אפשרי?
אז תראה, זה עשינו באותה מלחמה שהזכרת, מלחמת המפרץ. אני קראתי שגנץ אמר אתמול שהוא רוצה להביא נחמן שי, זה יפה מצידו. אז זה לא היה רק נחמן שי.
מחמאה אגב נעימה, אני מניח.
נכון, מאוד, כן. נחמד לי לשמוע שהפכתי למותג, ואני לא עושה פרסומת, לא למים ולא לשום דבר אחר, אבל זה לא המותג. מאחוריי עמדה קבוצה של אנשי מקצוע, אני לא רוצה לשחזיר את כל ההיסטוריה, כתבתי על זה ספר, עשיתי על זה דוקטורט, עמדה קבוצה של אנשי מקצוע, שביחד ישבנו, חשבנו ותכננו, היה לי ראש ממשלה בשם שמיר, שר ביטחון משה ארנס, שר משקל בשם דן שומרון, כולם זיכרונם לברכה, שכולם העבירו אליי את הסמכות ואת היכולת להוביל את הנושא הזה. להסברה במקרה הזה זה לא רק איזה קשקשתה, הסברה במקרה הזה זה דבר שמציל חיים, זה היה כך אז, נכון, השתנו הנסיבות, אני לא אומר שלא, וכך זה גם היום. הסברה בעצם אומרת לאנשים, אלה הכלים שיש לכם לכל אחד ואחד מכם, כדי להציל את עצמכם ואת הסביבה שלכם.
אז לו אתה מייעץ לממשלת ישראל, אתה מציע לה אולי באמת לקחת את פרופסור ברבש, ולאפשר לו בעצם להוביל את המערכה גם בזירה התקשורתית מול הציבור, עם מסרים הרבה הרבה יותר ברורים.
ברור, תראה, זה לא קל, זה לא פשוט, וזה גם נושא שנמשך כבר לאורך זמן, ויש הרבה מומחים, ומה לעשות, בעם ישראל כל אחד מומחה לכל דבר, אני ראיתי כל כך הרבה רופאים, כל רופא מופיע, וכל אחד יש לו מה להגיד, זה מאוד מחליש את הכוח של הסברה המרכזית, אבל יחד עם זאת, אם זה יהיה גבי בר הבא, אם זה יהיה מישהו אחר, בוודאי או בוודאי צריך להיות כל אחד. עזוב, תראה, דיון ציבורי זה בסדר גמור, אני לא רוצה לשתק את הדיון הציבורי, הוא כבר התפתח, אז אי אפשר בוודאי ובוודאי לעצור אותו. אבל לפחות מבחינתו של הממשל, מבחינתה של הממשלה, צריך להיות אדם אחד או גוף אחד שמדבר בשמם, אבל מה אנחנו כל הזמן רואים לפני עצמנו, גברת סדצקי, פרופסור סדצקי, פרופסור גרוטו, פרופסור איקס, פרופסור וואי, מתוך הממשלה, מנכ״ל כזה, מנכ״ל אחר, כל אחד מהם אומר משהו אחר. מה צריך לעשות הישראלי בסוף, שהוא גם נפגע כלכלית, וזה כבר עכשיו ממש נוגע לו עד הקצה. מה הוא צריך לעשות? הוא לא מבין.
וזה נכון כנראה גם לישראל ונכון גם לארצות הברית, גם שם יש בלבול לא קטן ומסרים סותרים גם בין המושלים של המדינות ולנשיא, כל זה ודאי ישפיע גם על מערכת הבחירות הקרובה.
זה משפיע כבר עכשיו, זה משפיע, זה ברור לך שהנשיא, אם זה יימשך כך, יפסיד את הבחירות, הוא יפסיד אותן, הציבור יתחשבן איתו. למרות שפה המצב הכלכלי ירד, אבל הוא עדיין, לדעתי, הוא לא כל כך חמור כמו אצלנו, אבל הוא ייתן בסוף את התשובה, ואתה יודע כמוני איראן שהאמריקאים בודקים את הכיס שלהם, ושואלים את עצמם האם מצבי הכלכלי יותר טוב או פחות טוב מאשר היה לפני 4 שנים, כשהם באים להצביע.
דוקטור נחמן שי, חבר כנסת לשעבר, פרופסור אורח באוניברסיטת דיוק שבצפון קרוליינה, מטעם המכון ללימודי ישראל, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, איראן. שלום.
וגם זה קורה היום, אזרחי סוריה חוגגים דמוקרטיה, הבוקר נפתחו במדינה הקלפיות במסגרת הבחירות לפרלמנט, בצל התפשטות נגיף קורונה, כמובן בשטחה של סוריה והקשחת הסנקציות הכלכליות. שלום לכתבנו עמרי חיים.
שלום איראן.
מה קורה שם?
תראה, אז באמת כמו שאמרת, חגיגה של, נקרא לזה דמוקרטיה לכאורה, אם תרצה, אצל שכנתנו מצפון, סוריה באמת לובשת חג, בשעה 7 בבוקר נפתחו יותר מ-7,000 קלפיות ברחבי המדינה, שעליהן החלו לזרום האזרחים ממש מהרגע הראשון כדי לבחור את נציגיהם לפרלמנט, מכנים את זה שם מועצת העם, מג'ליס א-שעב בערבית. הטלוויזיה הסורית משדרת בגל פתוח, מהבוקר ועד ממש לרגע זה, בו אנחנו מדברים מכל מרכזי ההצבעה ברחבי המדינה. בבחירות האלה מתחרים 1,656 מתמודדים על 250 מושבים בלבד, ומתוכם 168 שמורים למפלגתו של אסד למעשה, כך שאתה יכול להבין לאן זה פחות או יותר ילך בבחירות לנשיאות ב-2021.
תוצאה מפתיעה לא תהיה שם.
כן, ככל אפשר להגיד שככל הנראה לא. כן. נגיד, מדובר בבחירות שנדחו למעשה פעמיים השנה בשל נגיף קורונה, הן היו אמורות להתקיים באפריל, אבל בסוף מתקיימות היום. האזרחים הסורים, כמו שאמרנו, נרגשים ושמחים לצאת ולממש את זכותם הדמוקרטית. בוא נשמע הקולות של כמה מהם. כן, אז הצהלולים האלה והשירים שאנחנו שומעים נשמעים היום ברחבי סוריה, ואנחנו שומעים גם אזרחים שאומרים זהו יום לאומי במיוחד, כולם מגיעים להצביע לנציגים שלהם, על כולם לבוא ולהצביע, כך הם קוראים לאנשים. ואנחנו יודעים שהבחירות האלה מגיעות בעיתוי קשה מבחינתה של סוריה, כמובן המלחמה שעוד לא נגמרה שם, נגיף קורונה שמתפשט במדינה, וגם הסנקציות הכלכליות שהולכות ומתהדקות סביב צווארה של סוריה, כולנו ממשיכות להתקיים גם ביום החגיגי הזה, אבל שם במיוחד בהנהגה. רואים ביום הזה ניצחון נוסף על הטרור, כפי שהם מכנים זאת, ועל אויביה של סוריה, וגם מנסים להציג את היום הזה בצורה הזאת לאזרחים. הנה דברים שאמר בנושא ראש הממשלה הסורי הטרי, חסן ארנוס.
וזה האקבל הכביר על האנתיכבות, הוא רד חקיקי, וספעה על היד, על וג'ה.
כך הוא אומר, ההשתתפות הגדולה בבחירות היא תגובה אמיתית וסתירה בפניהם של כל אויביה של סוריה, שהם ניסו להמית את החיים המדיניים כאן אצלנו. מדובר בניצחון מדיני שמצטרף לניצחונות הצבאיים שלנו. לסיום נגיד שגם הנשיא אסד ורעייתו אסמה הגיעו להצביע. אסד לא דיבר עם התקשורת, אבל אנחנו נאחל לו ובכלל לאזרחי סוריה להתעסק יותר בנושאים כאלה כמו בחירות, ולא בלחימה קשה שהם כל כך מכירים בשנים האחרונות.
טוב, אנחנו נאחל לו באופן כללי להסתלק מהנהגת השלטון הסורי, ואולי לעמוד לדין בבית הדין הפלילי בהאג. יש לא מעט סוגיות שהוא צריך לתת אליהן דין וחשבון. עמרי חיים כתבנו, תודה.
תודה רבה.
אנחנו מכאן ללוב, צרפת, גרמניה ואיטליה פרסמו אתמול הצהרה משותפת שקוראת לכל המעצמות הזרות להפסיק את מעורבותן בלוב ולכבד את אמברגו הנשק שהטיל האום על המדינה. הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
המנהיגים האירופים נפגשו אמש בבריסל לפסגה החצי שנתית שלהם. פסגה ראשונה פנים אל פנים מאז פרוץ מגפת הקורונה. אבל למרות שהקורונה השתלטה על מרבית סדר היום, הנושא הלובי לא נשכח. נשיא צרפת אמנואל מקרון, הקנצלרית אנגלה מרקל וראש ממשלת איטליה ג'וספה קונטה פרסמו הודעה משותפת שכוונה נגד טורקיה, רוסיה ועוד מדינות מבלי לנקוט בשמן. ההצהרה קוראת חד משמעית לכל המעצמות הזרות לכבד את אמברגו הנשק שהטיל האום על לוב עוד ב-2011. המנהיגים גם הזהירו מפני התערבות מפריעה באזור, ואימו בסנקציות נגד כל מי שיפר את האמברגו. אנו מוכנים לשקול את האפשרות של סנקציות נגד אלה שימשיכו להפר את אמברגו הנשק בים, ביבשה ובאוויר. כך נאמר בהצהרה. לפני כחודש התבטא מקרון ביתר חריפות בנושא הלובי, ולא היסס להפנות אצבע מאשימה כלפי טורקיה.
J'ai déjà eu l'occasion de le dire très clairement au président Erdogan. Je considère aujourd'hui que la Turquie joue en Libye un jeu dangereux et contrevient à tous ses engagements pris lors de la conférence de Berlin.
הייתה לי כבר ההזדמנות לומר זאת באופן ברור מאוד לנשיא ארדואן. מבחינתי, טורקיה משחקת בלוב משחק מסוכן ומפרה את כל ההתחייבויות שלקחה על עצמה במפגש ברלין. כך הוא אמר. עבור מקרון, ההצהרה המשותפת שלו עם מנהיגי גרמניה ואיטליה חשובה מאוד. היא שולחת לטורקיה את המסר שהאיחוד האירופי עומד מאחוריו בעמדתו הקשוחה הלוב. עמדה שאנקרה חייבת לקחת בחשבון אם היא רוצה לשמר את יחסיה עם שאר חברות ברית נאטו. כאן רינה בסיסט.
מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. בסוף השבוע התקיימה בווינזור חתונתה של הנסיכה ביאטריס, נכדתה של המלכה אליזבת. על האירוע המשפחתי הזה העיבה פרשת פחותו של אבי הקלה, הנסיך אנדרו, בפרשת ג'פרי אפסטין. אנחנו אומרים שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, אירי קרימולובסקי.
שלום, שלום, אירן.
מי שכבר קינינו המלכה האם, שלא הוזמנה לאירוע למרבה הצער, בכל זאת קורונה.
נכון, אני ציפיתי לחתונה הגדולה ב-29 במאי להיות שם. בניגוד אגב למה שכתבו העיתונים פה בארץ, היא לא נדחתה מחמת פרשת אנדרו, אלא מחמת הסיבה שאתה יודע שגם באנגליה פתאום התחילה האדמה לבעור. צריך לומר שזאת הפעם הראשונה שהמלכה פוגשת את המשפחה שלה in person. זאת אומרת, עד עכשיו היא בעצם, כמו כולנו, ראתה את הילדים ואת הנכדים רק בזום. זה מעניין, כי תמונות שנשלחו אליי מראות שהיא שומרת מרחק, הם כמובן לא עשו את הטקס עם מסכות, כי רוצים להיראות יפה. עוד דבר מעניין, לא רואים את הנסיך אנדרו, למרות שהוא הוביל אותה, מה שנקרא down the aisle. אבל, ועוד דבר מעניין, התמונות של מהדוברות, מהארמון, שוחררו יחסית מאוחר לזמן של החתונה, וזה ברור לחלוטין שניתנה שם הוראה לצלמים שמורשים היו להיכנס, לא לצלם את אנדרו, שהוא היום בעייתי מאוד מבחינת משפחת המלוכה, ולכן שוחררו התמונות מאוחר, בשביל לבדוק שוב איזה תמונות בוחרים להוציא לציבור. אירוע לא פשוט מבחינת בית המלוכה. צריך לומר שגם הבגד שהיא לבשה, זה לא הבגד שהיא הייתה צריכה ללבוש בחתונה המקורית שלה. המלכה מבינה שבתקופה הזאת, שבאנגליה, כפי שאנחנו יודעים, המצב הוא קטסטרופלי מהגרועים בעולם, צריך להראות צניעות.
ובמילים אחרות למחזר.
למחזר, זה לא בדיוק, היא לבשה סמלה, קודם כל לא סמלת חתונה, אלא סמלה של המלכה אליזבת שעברה שינויים, והיא לא סמלה פומפוזית כמו שבדרך כלל מתחתנים איתה. אני אגיד משהו על שתי הנסיכות האלה, על יוג'יני וביאטריס, הן בנות של זוג מאוד מאוד בעייתי, גם סרה פרגוסון, אם אתה זוכר, היו צרות לא קטנות, דווקא שתי הילדות האלה הן ילדות טובות, יש להן קשר נפלא עם המלכה, הן מאוד מאוד הולכות בתלם, כמובן שהיא מתחתנת עם איש עשיר מאוד, אין נדלן צעיר יפה ועשיר מאוד, אבל הן ילדות שתקנו, אפשר לומר, את העוול, את הטעויות שעשו ההורים שלהם, ופתאום
ברצת אנג'ו, בינתיים,
בדיוק. כן. וצריך לומר, וזה אני יודעת מאירועים שהייתי בשנים קודמות, שאנג'ו הוא הילד האהוב על המלכה, זה לא שהיא אוהבת אותו יותר מילדי האחרים, היא מאוד מחוברת עליו, כל השנים היא מאוד גאה בזה שהוא בניגוד לאחיו הבכור, וגם לאחותו אגב, הוא גם יפה, גם אתה יודע מאוד, עוד מתוקשר, גם יש לו תמיד קשרים טובים, ופתאום הילד הזה עושה לה כזה נזק, אז יש פה באמת פרשה לא פשוטה בכלל, ולכן בעצם אבי הקלה ממש ממש מוסתר באירוע הזה. אגב, את הפרטים של האירוע היא מספרת לסר תום החמוד שקיבל אצלה אבירות בדיוק באותו היום, אנחנו מדברים כמובן על יום שישי השבוע, הוא יודע את כל הפרטים, האיש הנפלא הזה שהתרים מיליונים ל-NHS המפורסם, היא לא דווקא מספרת, אגב היא גם אומרת לו, הוא שאל אותה, זאת השאלה הראשונה, how was the wedding? היא אמרה, it was nice. ולא פרטה, it was nice. אז באמת זמנים לא פשוטים גם על בית המלוכה עוברים כמובן בסיפור הזה.
והנה עוד הוכחה שאפשר לעשות חתונה שמחה רק עם כמה עשרות משתתפים.
20
להם. 20 משתתפים, כן, אם הנסיכה יכולה לעשות את זה, ועדיין זו חתונה נחמדה, אז למה לא כאן אצלנו? מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, תודה.
תודה לך, ערן.
בדקות הקרובות אנחנו ניקח אתכם הכי רחוק שאפשר, הרחק מהקורונה, לפפואה גינאה החדשה, פפואה ניו גיני ששוכנת צפונית לאוסטרליה, אחת המדינות הדלילות ביותר בעולם, רק 9 מיליון תושבים מתגוררים באי שמחציתו בכלל באינדונזיה, 93% מהשטח מכוסים ביערות גשם. פפואה גינאה החדשה ממוקמת בליבו של אזור מפגש של כמה לוחות טקטונים עם פעילות געשית רבה, רק בסוף השבוע הייתה במדינה רעידת אדמה בעוצמה 7. ואנחנו רוצים לדרוש בשלומו של ערן יוגב, ישראלי שמתגורר בפפואה גינאה החדשה. שלום ערן.
שלום שלום ערן.
הרגשתם את זה אצלכם?
אז זהו, לא, את הרעידה האחרונה לא הרגשתי, אבל יש פה שורה של רעידות אדמה שמתרחשות כל כמה זמן, כמה חודשים. אני כבר הרגשתי רעידת אדמה קודמת שהייתה.
נספר שרעידות אדמה זה במידה רבה עסק שלך. אחד הפרויקטים הגדולים שעסקת בהם בשנים האחרונות היה פרויקט התנדבותי בנפאל בעקבות רעידת האדמה שם. סייעתם לתושבים המקומיים. ספר לי קצת על הפרויקט ההוא לפני שנדבר על מה שאתה עושה היום.
כן, זה באמת כמו, משהו כמו סגירת מעגל, נושא רעידת האדמה שאתה מעלה. אז לפני כ-5 שנים בערך אחרי רעידת האדמה הגדולה והקשה בנפאל, החלטתי לנסוע לשם, הקמתי ארגון קטן, המטרה הייתה לעבוד עם ילדים בבתי הספר, בכפרים שנפגעו. בעצם הפגענו נוכחות להיות איתם ברגעים הקשים שלהם.
ובזכות הפרויקט הזה אפילו זכית לאחד משפחה, אחרי שנים של פרידה, נכון?
כן, יש פה איזה סיפור מאוד מעניין. כשהגעתי לשם זה היה ממש אחרי רעידת האדמה, ולא היו שם מבקרים, מטיילים או אנשים אחרים ממדינות אחרות, ופגשתי בחור והראיתי לו תמונות שצילמתי מביקור קודם עם הבן שלי באחד הטרקים שעשיתי, והוא תוך כדי צפייה בתמונות, הוא מזהה ילד קטן, כבן 2, הוא אומר, אני מכיר את הילד ואני מכיר את האימא שלו.
ומה שאני יודע שהם שרדו את רעש האדמה, אבל הם הופרדו, הבן נלקח למעון לילדים, והאימא למחנה אחר בעיר הבירה בקטמנדו. ואז יחד עם אותו בחור החלטנו שאנחנו פועלים ומחברים ביניהם, נסדנו לעיר הבירה, לקטמנדו, שכרנו להם בית, הוצאנו את הילד מהמעון, והם גרו שם כשנה, ואותה בחורה הפכה להיות בעצם המובילה של, של הפרויקט שאני עבדתי בו, הייתה בעצם הפנים והמייצגת של הקבוצה בפעילות עם הילדים בכפרים.
אפשר לדמיין רק כמה מרגש היה המפגש הזה בין האמא לבן, אחרי כמה חודשים שהם לא נפגשו?
היה מאוד מרגש, אני נכחתי בפגישה, בעצם אני יחד איתה הבאנו אותו מהמעון לבית, היה רגע מאוד מרגש. לסגור את מעגל הסיפור הזה, היום סונו קוראים לבחורה, היום הסונו והבן שלה חיים בספרד, היא הכירה את אחד מחברי העמותה שעזרה לבן, התחתנה איתו ועברה לספרד לברצלונה, היום אני יכול להגיד יחד עם הבן שגם הוא הצטרף מנפאל, ונראה לי שהם חיים באושר ובטוב בברצלונה.
אני רוצה לקחת אותך 5 שנים קדימה למה שאתה עושה עכשיו בפאפואה ניו גיני. איך הגעת לפאפואה ניו גיני?
הגעתי מארץ, גם מעבודה מאוד מעניינת בארץ, כפקח טיולים של משרד החינוך, איש שטח. החלטתי לקחת פסק זמן מהחיים בארץ ולנסות משהו אחר, מאתגר, והגעתי לכפר קטן שנקרא קורובה, באזור הרי הגשם, שם בעצם ממוקמת החווה החקלאית, החווה הראשונה של החברה שהוקמה לפני כ7 שנים כאן, וכיום אני מנהל את צוות העובדים, כ-50 עובדים, חווה חקלאית שעיקרה גידולי שדה, חממות, לולים למטילות, לביצים. הסיבה בעצם שהחווה ממוקמת במקום כה נידח, זה בגלל שזה פרויקט משותף, של פרויקט כלכלי, אבל גם פרויקט חברתי, יחד עם המדינה, להקים חוות במקומות נידחים, על מנת לעזור לקהילה, לתושבים המקומיים, לשמור על שקט בין השבטים, ומצד שני גם לספק את המוצרים שאנחנו מייצרים פה, לחברות, בדרך כלל, גם למקומים, אבל גם לחברות בינלאומיות, שפועלות לא ממש באזור של החווה, אבל באזורים קרובים.
אנחנו בעצם מדברים על אדמה שופעת מאוד, אבל כזו שהמקומיים לא ממש יודעים איך לנצל אותה, נכון?
המקום הוא ממש גן עדן, מבחינת האדמה, מבחינת תנאי מזג האוויר, שמש ביום, הרבה גשם באחר, בשעות אחר, בדרך כלל, בשעות אחר הצהריים והלילה. המקומיים פה יודעים לנצל את האדמה לגידולים המקומיים, שזה בדרך כלל בטטות, זלעת. דרך אגב, אין פה עוני, יש פה אולי אחוז האנשים שעובדים הוא קטן מאוד, לדעתי מעל 90, אולי יותר אפילו, אחוז האנשים פה, התושבים פה באזור שלי לא עובדים, אבל אין פה עוני, כי כולם מגדלים, כולם מייצרים את האוכל שהם בעצם אוכלים וסוחרים במה שהם מגדלים. ועוד דבר שמקשה עליהם זה אומנם האדמה היא טובה, אבל הם זקוקים לדשן כדי לגדל את עצי הבננה ואת אותם גידולים אחרים. וגם כאן נכנסת החווה לתפקיד החברתי. אנחנו מספקים לארגונים, לבתי ספר, לכנסיות באזור, את הדשן, את זבל העופות, שמזה הם בעצם מפרים את האדמה ומצליחים לגדל גידולים אחרים. חלק מהעבודה שלי זה להיות בקשר עם הקהילה, עם בתי הספר פה באזור, הם באים לכאן, הם לומדים את שיטות העבודה שלנו, וככה בעצם אנחנו מצליחים פה לגדל דור חדש של מקומיים שיודעים לגדל גידולים אחרים שלא היו רגילים להם עד עתה.
איך אתה כאיש לבן מתקבל שם בחברה השבטית הזאת?
דיברנו על מיסיונריות, זה קרה ככה בשנות ה-20 של המאה הקודמת. אני הלבן היחידי פה באזור די רחב. קודם כל החווה היא מאוד מבודדת, כפר קטן, שהמרחק לעיירה קצת יותר גדולה, זה בערך שעתיים נסיעה בדרך 4x4, אין פה כבישים מסודרים, אין פה חשמל, אין פה מים זורמים, התנאים הם מאוד, מאוד בסיסיים, כמובן בחווה יש לי את הכל, יש לי יש גנרטור, יש לי מים ויש לי אינטרנט, אבל מסביבי חיים מאוד בסיסיים. לכלבן יחיד כאן, מכירים אותי, כולם מכירים אותי, כולם מקבלים אותי בסבר פנים יפות. גם הנושא הישראלי הוא מאוד חזק כאן, יש פה אהבה לישראל, אהבה לישראל היא לא כל כך מבחינה פוליטית, אלא יותר בגלל שהרבה מאוד מהתושבים כאן הם נוצרים דתיים, אז גם להיות לבן וגם להיות ישראלי, זה, אני מקבל פה באמת הרבה תמיכה, הרבה עזרה, גם בחווה, גם מצוות החווה, אבל גם לכל מקום שאני מגיע אליו, וזה בניגוד לאלימות הגדולה שקיימת פה, אז מצד אחד מרעיפים עליי אהבה ושלום וברכות ודאגה, אבל מצד שני אני חי בסביבה מאוד, מאוד אלימה ביניהם, בין מלחמות שבטים, בין אירועים די קשים שקורים פה גם באזור, אבל גם בכלל בכל המדינה, אז יש פה, זה גם כן משהו שמאפיין הניגודים הגדולים בפפואה.
אנחנו בעצם מדברים על הרבה מאוד שבטים שחלקם למעשה במשך שנים ארוכות, חלקם אולי אפילו עד היום, היו מבודדים מהעולם המפותח. איך זה נראה בשטח?
אז באמת הבידוד הוא גדול, להגיע לעיר הבירה, לפורט מוס, ואי אפשר להגיע בנסיעה, אלא צריך להגיע בטיסה. וגם הנסיעה באזור בדרכים מאוד קשות, בדרכים 4x4, ברכבי שטח, מקשה מאוד. באזור שלי, בין השבטים, יש פה 9 שפות. אנשים מדברים ב9 שפות, זאת אומרת, לא כולם מדברים, אבל יש פה באזור שבטים, שאם אתה מגיע ממקום אחד למקום שני, לא בהכרח שיבינו אותך. באמת יש פה הרגשה של נתק, של ניתוק, אנשים לא היו בערים הגדולות, לא מכירים את החיים, את המקומות האחרים, אולי מסיפורים כן, אבל לא מביקורים פיזיים. אז יש פה מצד אחד הרגשה של נתק, מצד שני יש פה משהו מאוד מפליא, יש להם טלפונים, אין להם אינטרנט, אז אין להם גם את הוואטסאפ שאנחנו משתמשים בו היום, אבל מהירות המידע שעוברת בין האנשים היא בלתי רגילה.
נניח הקורונה זה משהו שמעסיק אותם?
לא כל כך. ממה שקראתי לפני כמה ימים בפפואה ניו גיני, היו בסך הכל 19 מקרים שזוהו כאנשים שחלו בקורונה.
זה הכל?
זה הכל, כן, כן. ייתכן שהדבר נובע ממספר המועד של הבדיקות שהם עושים, אבל הנושא מדובר, לא מרגישים אותו פה, בטח לא באזור שלי.
וכשאנחנו מדברים על פפואה ניו גיני, אפשר גם לדבר לא מעט על בעלי החיים, שחלקם אפילו לא נתגלו עדיין, כיוון שרגלו של אדם עדיין לא דרכה ביערות הללו, נכון?
נחשפתי באמת לבעלי חיים שלא פגשתי לפני זה, לדוגמה הציפור הגדולה, הסוואר, פגשתי צייד שבעצם צד את החיה באזור הרים, והביאו את החיה לכפר על מנת למכור את זה לבשר, אז כאן החלטתי לקנות ממנו את הציפור, הציפור הגדולה מאוד, נראית בעצם כמו טווס למי שלא מכיר, וגידלתי או מגדל את הציפור כאן בחווה. יש פה ציפורים אחרות שגם כן לא נחשפתי להם, כמו ציפור גן עדן, שהיא בעצם גם הסמל של פפואה, הסמל שמופיע על הדגל הפפואני וגם על הסמל הרשמי של המדינה.
ואתה יודע, זה נשמע לי חיים ככה די בודדים, להיות שם כל כך הרבה זמן לבד, רחוק מהמשפחה, רחוק מהחברים.
כן, כן, מאוד, מצד אחד יש הרגשה של בדידות, מצד שני אני נמצא בחברה של אנשים, אמנם מתרבות אחרת, אמנם נושאים מאוד משותפים אין לנו, אבל אנשים טובים, אנשים נעימים, אנשים חמים. בסוף היום אני לבד בחווה, בסוף היום אחרי שכל העובדים, כ-40 עובדים בחווה, ואנחנו נועלים את שערי החווה, ואני מגיע לבית החווה שנמצא בתוך מתחם החווה, אני לבד, אבל אותה בדידות היא גם בדידות נעימה, כי יש לי את הקשר עם הארץ והאינטרנט וספרים וסרטים, כך שאני מוצא את הדרך לתקשר עם העולם, אבל כן, קיימת פה באמת בדידות מסוימת, שהיה לי באמת יותר קל בתקופת הבדידות בארץ, או הקורונה שקורית בארץ, כי הרגשתי שאני בעצם, כולנו בבדידות, או מבודדים, בחודשים האחרונים בגלל המצב והשמיים הסגורים, אז אני לא יצאתי כבר קרוב ל4 חודשים.
וואו.
הפיצוי כאן הוא באמת איכות החיים, השקט, השלווה, הנוף המדהים, האנשים סביבי, ובאמת ההיכרות התרבותית של, באמת, של החיים כאן, שמבחינתי זה נכס עצום וחוויה בלתי רגילה שיקח אותה איתי כשיעזוב פה.
ערן יוגב בפפואה ניו גיני, סיפור על בידוד מסוג אחר, על התבודדות אחרת. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, העורכת עם אורטל, המפיקות סמדרתה לובד ואורית שולץ, הטכנאים אריאל מור ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב ב-2 לפנות בוקר בשידור החוזר, וגם מחר ב-2 בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. עד אז אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. אתם מוזמנים גם להצטרף לעמוד הפייסבוק של כאן בית, להגיב ולהתחבר לתכנים נוספים שלנו. ואם אתם רוצים לקבל את השעה הבינלאומית כל יום ישר לאוזן, חפשו אותנו בכל יישומון הסקטים. כל הלינקים בטוויטר האישי שלי ובדף של השעה הבינלאומית, חפשו אותנו שם. אפשר לפנות אלינו גם באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני binlaumit@gmail.org.il. יום מצוין, להתראות.